אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יעבץ באוניברסיטת תל אביב. אני עודד פוירשטיין ואיתי צוף פלוטקין, מה שלומך?
מצוין, מה נשמע?
עכשיו יותר טוב שאמרתי אוניברסיטת ולא אוניברסיטת.
אוניברסיטת.
כן, ואיתנו היום דוקטור עודד רבינוביץ', מומחה להיסטוריה חברתית של ידע וספרות, בעת החדשה המוקדמת פה, מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. עודד, מה שלומך?
בסדר גמור, חיים, לא אמרתי אוניברסיטת.
כל הכבוד, יפה. אנחנו, זאת המטרה שלנו בפודקאסט הזה, לחנך אנשים ולהגיד אוניברסיטת.
כן. זה, אז כן. הם מכירים את העודד הזה שמדבר, ספר להם על העודד השני שבחדר. ספר לנו קצת על עצמך.
אז שלום, בוקר טוב. אני באופן כללי עובד על יחסים בין ספרות, מדע ומוסדות חברתיים בעת החדשה המוקדמת. תחום ההתמחות הספציפי שלי הוא היסטוריה של צרפת בתקופה הזאת, ובעיקר במאות ה-17 וה-18.
איך התחלת בעצם? מעניין אותי לדעת איך בכלל מגיעים לשילוב המעניין הזה, ומה עניין אותך בהתחלה, ומתוך איזה, זאת אומרת, מה משך אותך לזה?
מה שמשך אותי בהתחלה היה שאלה מאוד כללית, של להבין למה דברים שהם צורות ספרותיות או אינטלקטואליות מורכבות, כמו שירים, מוזיקה, אומנות, מדע, דברים שנראים לנו כמו מצד אחד תוצר של אנשים בודדים שמקובל לייחס לכישרון, גאונות, איזה שהן תכונות אינדיבידואליות, בסופו של דבר מתבררים גם כקשורים באופן מאוד עמוק למקום ולזמן שבו הם נוצרים. והבעיה הזאת הובילה אותי, או העניין הזה הוביל אותי כל הזמן לשאלות של סוציולוגיה של ספרות, סוציולוגיה של מדע, סוציולוגיה של אומנות, וכל מיני דרכים לקשר בין מה שנראה כמו אותו דבר אינדיבידואלי, לפעמים חסר זמן שלא קשור לזמן ולתקופה, למקום ולזמן שבו הם נעשו. זה ברמה נורא נורא מופשטת. אבל יש לזה גם תשובה יותר קונקרטית בהקשר של עבודה על פרויקט כמו ספר על משפחת פרו, כמשפחה של סופרים, מה שהיינו קוראים היום מדענים ויוצרים שפעלו בפריז של המאה ה-17. בשביל זה צריך ללכת צעד אחד אחורה. אני הגעתי לפרויקט הזה כשעבדתי על הדוקטורט שכתבתי. אבל בעצם השורשים שלו נטועים באופן עמוק גם בעבודה שכתבתי קודם למאסטר. ולמאסטר עבדתי על שני אינטלקטואלים שפעלו בצרפת בתקופה של מלחמות הדת, והתעניינתי בזיכרונות שלהם ובקריירות שלהם. והיה דבר אחד שלא ידעתי להסביר שעלה מתוך החומרים. מצד אחד היה ברור לי שהמשפחה שלהם והקשרים שלהם והחינוך שהם קיבלו בזכות זה והקריירות שהם יועדו להם כבר מגיל צעיר, זה דבר נורא חשוב. מצד שני היה ברור לי שזה משהו שמאוד היה קשה להמשיג באמצעות כל הכלים שהכרתי. כלומר, זה לא מוסד כמו אקדמיה שיש לו תקנות וחוקים, זה לא משהו כמו חוג חברתי, כמו סלונים שאנחנו יכולים להגיד שאולי נטו לכיוון כזה, קידשו ערכים אסתטיים כאלה ואחרים. וזה לא אפילו משהו בצורה קצת יותר אבסטרקטית שלפעמים קוראים לו התחלה של שדה הספרות. כי הבנתי שכל הדברים האלה לא מסוגלים להמשיג יחסי שערות. ואת המקום של אנשים במשפחה. ולכן אמרתי לעצמי, אז אם זה לא מסתדר בצורה כל כך הגיונית עם הדברים שאני יודע, אולי זה נושא להתמקד בו בשלב הבא. ולכן חיפשתי מקרה מבחן של משפחות מעניינות, רלוונטיות, במקום ובזמן שעניינו אותי, אבל שיאפשרו לי להיכנס כמה שיותר לעומק לנושא של משפחה ויחסי שערות. וככה ביליתי אפילו כמה חודשים בספריות ובארכיונים עם כמה מקרים בראש, עד שהבנתי שמשפחת פרו, אני חושב, יעשו לי טובה גדולה בזה שהם יקחו אותי למקומות שהכי מעניינים אותי להיות בהם. ולכן
ורסאי.
כן, אבל גם מקומות אחרים, ושהם לא יכניסו אותי לשדות קוצים, שאני רק יכול לנקוף בשם. הסתכלתי על מקרה אחר של משפחה שעסקה גם בתיאולוגיה ינסניסטית. עכשיו, אני בטוח שרק מצירוף המילים הזה, אתם יודעים שמדובר בשדה מוקשים אינטלקטואלי, תיאולוגי, היסטוריוגרפי, כן. שהוא מאוד מעניין כשלעצמו, אבל זה היה משתלט על הכל. ורציתי משהו שאני אוכל לעבוד בו על נושאים מגוונים ואחרים יותר. ולכן משפחת פרו מאוד עזרה לי בסופו של דבר.
אוקיי, אז בוא תספר לנו מי היו משפחת פרו, כי אני בטוחה שגם אם זה לא מצלצל מוכר לאנשים, כולם מכירים לפחות חלק ממה שהמשפחה הזאת יצרה.
הבן אדם היחיד שמוכר היום ממשפחת פרו הוא שרל פרו. שגם אם הרבה לא מקשרים אותו לדבר שהוא הכי מזוהה איתו, כולם מכירים את מה שהוא עשה. וזה העלאה על הכתב וניסוח של הגרסאות הקנוניות של סיפורי מעשיות מאוד מוכרים, כמו החתול במגפיים או סינדרלה. שארל פרו פעל בפריז לאורך המאה ה-17, למעשה הוא נולד לקראת סוף שנות ה-20 של המאה ה-17 ונפטר בתחילת המאה ה-18. אבל הוא חלק ממשפחה יותר גדולה של אחים, בעיקר אחים, הייתה אחות אחת שנפטרה בגיל צעיר ולכן היא פחות מתועדת, אבל האחים שלו מילאו גם הם תפקידים מאוד חשובים בעיצוב של התרבות והחברה של צרפת במאה ה-17. אח אחד שלו שנקרא קלוד היה רופא בהכשרתו, אבל למעשה היה אחד החברים הבולטים באקדמיה הצרפתית למדעים, שהוקמה במחצית השנייה של המאה ה-17. אח אחר שנקרא ניקולה היה תיאולוג שהיה מעורב בחלק מהמחלוקות התיאולוגיות החשובות של התקופה, ואח אחר שנקרא פייר היה איש כספים. הוא למעשה היה סוג של אחראי על גביית תקבולי מיסים ממחוז פריז לאורך חלקים מהמאה ה-17, ואחד הדברים שאני מראה, או לפחות שניסיתי להראות בעבודה הזאת, זה איך אי אפשר להבין בצורה מלאה את הקריירות של בן אדם כמו שארל פרו, של קלוד פרו, של כל אחד מהאחים, מבלי להכניס אותם למסגרת של יחסי השארות שלהם עם המשפחה. במובן הזה, גם אנשים שהוצמדו להם אחרי זה כל אותם הכתרים של יוצרים חשובים ואינדיבידואלים מובהקים וגאונים יצירתיים, למעשה לא ניתנים להבנה אם לא מסתכלים עליהם כחלק מקבוצה יותר גדולה של יחסי שארות.
המקרה שהבאת לנו היום, האנקדוטה, קצת שונה מרוב האנקדוטה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהן, אבל עכשיו שדיברנו על משפחות, אני די מצליח להבין את ההקשר, כי הסיפור שהבאת הוא על מישהי שבאמת שייכת למשפחה, ואם הבנתי אותך נכון, אתה הגעת אליה בעצם דרך השיוך המשפחתי שלה, אבל אי אפשר להגיד עליה בעצם שום דבר אחר, מעבר לזה שהיא הייתה קיימת במשפחה הזו, אותה מדמואזל פרו. אז אולי באמת נתחיל מאיפה, איך שמעת על הסיפור הזה, ואיך גילית את האמת על מי היא הייתה. אני קצת עושה פה ספוילרים להמשך.
היה בעיסוק הזה שלי משהו נורא בסיסי, במה שחשבתי שצריך לעשות, שכותבים עבודת מחקר בהיסטוריה. ולכן, אפילו שמדובר באנקדוטה, זו פרשה שממשיכה להטריד אותי, כי מעלה, כמו שאני מקווה שנצליח לראות בהמשך, חלק מהשאלות הכי בסיסיות על מה אנחנו עושים כשאנחנו חושבים שאנחנו כותבים היסטוריה. כמו שאתם מתארים לעצמכם, אם יצאתי ללכת לחקור משפחה שפעלה בפריז במאה ה-17, אחד הדברים שהייתי צריך לעשות זה להבין, אוקיי, אז מה בדיוק אילן היוחסין? איך נראה עץ המשפחה? אני צריך לצייר לעצמי את זה, נכון?
נכון, כן.
אני צריך להתחיל לצייר לעצמי את זה, ועשיתי קווים כאלה, חלק מקווקווים, חלק ישרים, ואחד הדברים שתמיד היה פתוח, כשמסתכלים על כתיבה לפני על משפחת פרו, כמובן אני לא הראשון וגם לא האחרון, שהתעסק במשפחה הזאת, הייתה שאלה פתוחה, האם לשארל פרו באמת הייתה בת? למה זו בכלל שאלה? הרי לכאורה היא הייתה יכולה לשקוע בתהום הנשייה, בלי שאף אחד יתעניין בה, ופשוט לא היינו יודעים על זה. השאלה הייתה פתוחה, מכיוון שסופרת אחרת, שפעלה במקביל אליו בתקופה, ונקראה מרי ז'אן לריטייה, הזכירה אותה באופן מעורפל, במבוא והקדשה לחיבור שהיא כתבה. שבו היא הזכירה, את הילדים של משפחת פרו, בהקשר הזה של שארל פרו, וכולל את מדמואזל פרו הקטנה, ודיברה על איזה חינוך טוב הם מקבלים. עכשיו, מעבר לרפרנס הדי אליפטי הזה למדמואזל פרו, אף אחד לא ידע עליה כלום. ולכן גם עלתה השאלה בקרב חוקרי ספרות שמאוד התעניינו בזה, אולי בכלל לא הייתה כזו דמות.
היא בכלל לא התייחסה עליה בשם, היא רק אמרה מדמואזל פרו הקטנה.
אין שם. אין שם פרטי. התחילו להגיד, אולי זה איזשהו ניסיון שלה דווקא לייצר רמיזה למשהו שלא קיים, כדי להנגיד בין זה שיש בנים ויש בנות, והם אנחנו צריכים לחנך אותם באותה צורה. באמת היה ניסיון לקרוא את הרמיזה הזאת כאיזשהו סוג של אמצעי ספרותי, שבסך הכל צריך להיות מאוד מקובל וקריאה מאוד הגיונית.
נכון.
אבל אני אמרתי לעצמי, בסדר, אני אלך לחפש ולבדוק דברים. והשאלה הייתה קיימת לי בראש. ואת השאלה הייתה קיימת לי בראש, כי לכאורה אני ידעתי שאני צריך לתעד דברים על החיים של המשפחה הזאת.
אז מה היה הצעד הראשון מבחינתך? כלומר, אני מניח שעבדת עם אותם מקורות, שכמו שאמרת, אנשים אחרים עבדו לפניך, של הסיפורים שהם כתבו, היומנים שהם השאירו אחריהם. איפה מצאת את ההתייחסות הזאת שאף אחד אחר לא מצא?
אני מצאתי אותה במסמכים נוטריונים. עכשיו, זה גם דבר שצריך להגיד עליו מילה, כי זה משהו לא אינטואיטיבי. כמו שאמרת, עודד, היינו מצפים לקרוא יומנים, היינו מצפים לקרוא מכתבים של האנשים האלה, והדברים האלה לא קיימים בצורה מובנת מאליה בהקשר של משפחת פירו. אין לנו בעצם ארכיון שלהם, אין לנו אוסף של התכתבויות מסודר, כלומר אפשר למצוא קצת מכתבים פה ושם, אבל די מפוזרים. ויש לנו זיכרונות, לכאורה, שכתב שרל פירו בשנים האחרונות של חייו, אבל כמו שניסיתי לטעון בעבודה עליהם, זה בעצם לא זיכרונות במובן המקובל שאנחנו מדברים עליהם. אבל זה אולי נושא לפודקאסט אחר. כן. במסגרת העניין שלי, אבל בהיסטוריה החברתית של המשפחה, נכנסתי כמה שיותר לעומק לנושא של המסמכים הנוטריונים שהם הותירו. וזה דבר ששווה להגיד עליו מילה. אנחנו לא חושבים על זה בדרך כלל, כי אנחנו רגילים שכל החוזים שלנו מתועדים פחות או יותר ונשמרים. אבל בעולם של העת החדשה המוקדמת, שבו יש הרבה פחות מנגנונים מסביבנו שמחזיקים תיעוד ממוסמך של דברים שעשינו ודברים שראינו ודברים שקרו לנו, הייתה דרישה של לא מעט אנשים לגורם או לאיזשהו סוג של מוסד שיאפשר להם למסמך ולתעד דברים שהם עושים. ונוטריונים בעצם זה מה שהם עושים. אתם רואים לפעמים בארץ, מסתובבים ברחובות, שלט של משרד וכתוב עורכי דין ונוטריון? הנוטריון זה בעצם הפונקציה של לאמת שמה שקיים במסמכים באמת נעשה לפי הצורה הפורמלית שלהם, ולשמור עותק במקום ניטרלי. כדי שאם אחרי 5 שנים למשל מתגלה הסכסוך בין הצדדים, כל צד יכול להגיד, אבל אתה זייפת את העותק שנמצא אצלך.
כן, יש איזשהו תיעוד אובייקטיבי.
בדיוק.
כן.
הנוטריון יוצר תיעוד של מה באמת היה, לכאורה ברגע החתימה.
זה נשמע כמו אחלה מקום ללמוד בו על, לא יודע, הנדלן של משפחת פירו, לא על קיומה של ילדה.
בהחלט. אבל באמת אני הגעתי לזה מתוך מחשבה על נדלן ורכוש. אחד הדברים שאני עשיתי, כי התעניינתי במשפחה, באמת בצורה יותר, התעניינתי יותר בהיסטוריה החברתית שלה, ממה שאנשים שחקרו אותם לפניי, אז ידעתי ששרל פירו התחתן בשנת 1674 עם מישהי שנקראה מרי גישון. צעירה ממנו בהרבה, אבל כנראה ניסויים מאוד מוצלחים שנקטעו באיבם, אבל כי היא נפטרה בתוך כמה שנים מהניסויים. ואני ידעתי כזה דבר. את הנוטריונים של משפחת פירו היה קשה לאתר. יש מסמכים שלהם מפוזרים אצל כל מיני נוטריונים ברחבי פריז, ביליתי שבועות כאילו בלחפור בתיקים שלהם בלי למצוא דברים. אחד הדברים שאמרתי לעצמי ששווה, התייעצתי עם מומחים כמובן הרבה יותר גדולים ממני, שאמרו דברים כמו, טוב פה, תלך לתיק של הנוטריון השני שחתם על המסמך הזה והוא היה תמצא. רק כדי לגלות שהתיקים של הנוטריון הזה פה לא נשמרו. כי יש כל מיני מקרים ארכיונים כאלה. ואחד הדברים שפתאום שמתי לב, זה שאת המסמכים של משפחת גישון, אפשר למצוא בצורה יותר קונסיסטנטית אצל צמד נוטריונים. אוקיי, מה שאני אלך לעשות, זה נלך לדגום בצורה יותר שיטתית את הנוטריון הזה.
גישון, כלומר המשפחה של
האישה. המשפחה של האישה, המשפחה של אשתו.
כן.
והלכתי ועשיתי את זה, ועברתי בצורה יותר מסודרת, ופתאום גיליתי מסמכים שנוגעים להצהרות על חלוקה של רכוש, ופתאום מופיע בהם, אני לא יכול להגיד שחור על גבי לבן, כי זה דיו שדהה על גבי חום, על גבי חום צהבהב כזה, יחסית סביר אבל, זה נשמר לא רע, שאני רואה שפתאום כתוב, מרי מדלן פירו, ואתה עצמי, זה לא פיקציה,
כן.
היא קיימת. ובאמת ידעתי שלמיטב ידיעתי והכרתי עד היום, אני הראשון שכביכול הצמיד שם וקיום עובדתי לבת הזאת של שרל פירו, שהייתה מין ארפילית כזאת בדיון ברמה של האם היא קיימת והאם לא. והמסמכים האלה אפשרו להגיד, כן, היא הייתה.
זהו, אבל הייתה דרך להוכיח שזו באמת הבת, או לא יודעת, יכול להיות שזאת איזה אחיינית, אחות של, זאת אומרת, זה בהכרחי, אולי לפי השנים שהיא חיה, או משהו
זה, כזה? זה כמעט בהכרחי, האפשרות הזאת קיימת, אבל רואים את זה כי הנושאים שבהם היא עלתה, הם נושאים שקשורים לחלוקה של רכוש בין הצאצאים, בעיקר לאחר הפטירה של האמא. ואז אפשר לראות בקלות שקודם כל לדעתי מוזכרת גם בתור, הם מוזכרים בתור אחים ואחות, אבל על זה אחרי כמה שנים שלא הסתכלתי על המסמך, אני לא חותם לכם פה באחריות. אבל בהחלט רואים... אני אעמוד לדין ההיסטוריה, למשפט ההיסטוריה על ה... ורואים שם שחלוקת הרכוש היא חלוקת רכוש גם בין אחים ואחיות, כמו דברים שאפשר לראות די בקלות, כי יש תביעות לנתחים פלוס מינוס מאוזנים מהרכוש.
אז מה אנחנו, או מה בעצם אתה ידעת על אותה מרי מדלן? גילית שהיא קיימת, וזה נשמע כאילו עצם העובדה שהיא קיימת זה כבר ההישג, לא משנה מה היא עשתה, והיא גם באה ממשפחה מאוד מוצלחת, כאילו עצם הגילוי שלה זה הישג בפני עצמו.
כן, זה מה שחשבתי לעצמי, אבל זה בעצם גם הרגע שהתחלתי לגרד בפדחת, ולהגיד מה אני בעצם עושה עם זה, והאם אני עושה עם זה משהו. כי כביכול מבחינת להגיד איזה דברים חדשים אתה גילית במחקר שאף אחד לא ידע קודם, יכולתי להגיד את זה, את זה אני מצאתי. הנה משהו שאף אחד לא ידע אם היא קיימת או לא, ואני הראיתי לכם, הבאתי את המסמכים מהארכיון מסוף המאה ה-17.
זה משהו שאני חושב הרבה היסטוריונים נורא רוצים, כי במדעים אחרים יותר קשים, באמת אתה יכול להגיד גיליתי תהליך, גיליתי חומר, גיליתי אירוע, היסטוריונים זה כזה, גיליתי שיש דרך שונה לדבר על אותו דבר מנקודת מבט כזו וכזו
אבל
וכזו.
אבל פה זה ממש גילוי.
ופה זה ממש כן, זה כביכול באמת כמו שאמרת, ה-Holy Grail של, של, של מדעי הרוח.
כן, אבל אם אתה אומר, זה אולי הגביע הקדוש, מבחינות אחרות זה גביע עשוי מפח, נכון? כי השאלה היא, מה אני רוצה לעשות עם זה? ואגב, אני רק אגיד בסוגריים ש... אנחנו לא צריכים לצייר לעצמנו תמונה אידיאלית מדי גם של המדעים המדויקים. גם שם מה שנקרא ממצא שתופס זה לא בהכרח הצבעה על אותו דבר כזה נקי ויפה כמו שהיינו רוצים לדמיין. במובן הזה אני דווקא מייצג עמדה שאומרת שעם כל המגבלות שלנו אנחנו יותר מדעיים ממה שאנחנו היינו רוצים לדמיין לפעמים ולכן... זה גם מחייב אותנו בעיניי לכל מיני דברים. אבל זה שוב, זה כבר פתחנו נושא לשיחה אחרת, זה יהיה נושא לשיחה שלישית. מה עושים עם מרי מדלן פרו? הנה, הראיתי פה משהו שהוא בלי ספק לא תועד קודם, ופתרתי בעיה קונקרטית שהייתה קיימת. מצד שני, הקיום שלה לא שינה הרבה לגבי התפיסות היותר רחבות שלי לגבי המשפחה, ובמובן היותר עמוק, הוא לא שינה הרבה לגבי השאלות היותר גדולות ששאלתי על איך בעצם עיצבו יחסי שערות את המהפכה התרבותית והאינטלקטואלית של צרפת במאה ה-17.
שאולי רגע נגיד על זה איזשהו משפט, למה הכוונה במהפכה התרבותית? כן.
אם אנחנו מסתכלים על צרפת בשנת 1600 ועל צרפת בשנת 1700, אנחנו רואים עולמות די שונים מבחינת האופן שבו התרבות מתנהלת. בשנת 1600 למשל, כדי להתחיל בדבר הכי מובן מאליו, אנחנו רואים שיש מרכזים תרבותיים שונים. פריז היא מרכז חשוב, למשל לתעשיית הדפוס, אבל גם ליון. מונטן, שהוא סופר ידוע מסוף המאה ה-16, יכול לכתוב באזור בורדו, ואין עם זה שום בעיה. בסוף המאה ה-17, להגיד על מישהו שהוא אינטלקטואל מהפרובינציה, זה כבר נשמע אוקסימורון, כמו שתאר את זה היסטוריון אמריקאי. החיים התרבותיים נעשים הרבה יותר ריכוזיים וממוקדים בפריז. יחד עם זה, למשל, קוראים עוד דברים שמעצבים מחדש את ההקשרים של התרבות הזאת. למשל, באמצע המאה ה-17, בין 1635 עד לשנות ה-60 וה-70, מוקמות אקדמיות פורמליות. האקדמיה הצרפתית שמוקדשת לענייני שפה וספרות, האקדמיה למדעים, האקדמיה לציור ופיסול, אקדמיה לארכיטקטורה, יש מיסוד, ומה שאנחנו קוראים היום אולי בצורה קצת לא זהירה, ביורוקרטיזציה של כל עולם הרוח. אנחנו רואים שיש שינויים בדפוסי הפטרונות, שקשורים בתקופה הזאת, מי מגן על סופרים ולמה, מה המקום של האצולה הגבוהה בפריסת חסות על אנשים שעוסקים באומנות ובספרות. ובכל המובנים האלה, המצב ב-1700 מזהיר הרבה יותר את מה שנקרא לו לפעמים העולם של הנאורות, ושמעצב את התרבות שלפני המהפכה הצרפתית, מאשר הסיטואציה ב-1600.
אז בתוך עולם כזה, באמת אפשר להגיד משהו על ילדה כמו מרי מדלן, כלומר, לעומת האבא שלה ואחים שלו, שהיו מעורבים בעולם הזה, כפי שהבנתי ממך, היא לא בדיוק הייתה רלוונטית מבחינה אינטלקטואלית, נגיד.
נכון.
היא גם, היא עשתה משהו בכלל בחייה, אתה יודע עליה משהו מעבר לזה שהיא הייתה קיימת?
כן, אני יודע שהיא נולדה. אני יודע שלקראת סוף המאה ה-17, ואת זה אני יודע גם דרך אגב בזכות מחקר של אנשים אחרים, דברים שלא אני הגעתי אליהם, אלא דברים שהמשיכו לגלות אחרי זה. וזה גם נושא שאולי שווה לדבר עליו אחרי זה מבחינת, האם אפשר למצות את הדברים האלה. אנחנו יודעים שהיא לקראת סוף המאה ה-17, היא התחילה להסתכסך עם אבא שלה, שרל, ועם האחים האחרים שעוד היו לה. כי שרל כבר הפך להיות מבוגר במונחים של ימינו, אולי זקן קצת יותר במונחים של המאה ה-17.
בן 32.
פחות או יותר.
אני אפילו לא אכנס לזה עכשיו. אבל הוא הגיע לגיל 70, והתחיל כבר לחשוב על חלוקת הרכוש בין הילדים שלו. ומכיוון שהיו דרכים משפטיות שונות לעשות את זה, היא התחילה בעצם להגיש מסמכים שבהם היא מוכה על זה שההסכמות שהוצאו ממנה על חלוקת רכוש מסוימת נעשו נגד רצונה. יכול להחזיקו אותה כלואה בבית, לא נתנו לה לצאת כדי שהיא לא תוכל למשל ללכת ולרשום אצל נוטריונים מחאות באופן רשמי, אבל יש לנו מחאה אחת כזאת. אנחנו יודעים שבסופו של דבר היא כנראה התרצתה והבינה שהחלוקה המקורית הייתה סבירה ביחס לאינטרסים שלה. הוגנת זו מילה גדולה, אני לא יודע אם נגיד את זה. אנחנו יודעים שהיא התחתנה זמן קצר לאחר מכן, בתחילת המאה ה-18 ממש, עם מישהו עם יומרות מאוד 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 זוטרות לאיזשהו סטטוס, ואנחנו יודעים שנולד לה ילד, בן, שלא שרד את הלידה, ושהיא נפטרה כ-4 ימים אחרי זה. אנחנו יודעים שהסוף הוא לא happy end בשום מובן. ומהבחינה הזאת אנחנו יכולים להגיד, לכאורה אולי לא הייתה לה חשיבות בכלל. מצד שני, אחד הדברים שבעיניי מאוד מעניינים כשמסתכלים על יחסי שערות, הוא שאנחנו פתאום רואים את התפקיד שיש גם לנשים, לפעמים מאחורי הקלעים ולפעמים לפניהם, באופן שבו ההיסטוריות של המשפחות האלה מתנהלות. אם הזכרתי קודם שאחד האחים במשפחת פרו היה איש פיננסי מאוד חשוב, פתאום מי שמתבררת כדמות מאוד חשובה להיסטוריה של המשפחה, שקיומה היה ידוע, בניגוד למרי מדלן, ופה לא גיליתי את קיומה, אחד הדברים שנראה לי שפתאום שמתי אצבע עליהם, זה עד כמה היא תרמה תרומה חשובה לאופן שבו התנהלה הקריירה של בן זוגה, פייר פרו, שהוא אח של שרל פרו וקלוד פרו, ובעצם עד כמה הוא הציר שמסביבו נסובה הקריירה של האחים האחרים במשך כשני עשורים בערך, ולכן גם היא, אולי לא דמות בלתי ידועה, אבל אפשר להבין את התפקיד שלה באור אחר לגמרי, כשמתחילים להתייחס ולהסתכל על הסוג הזה של המסמכים, ולשאול שאלות כאלה. אז מרי מדלן במובן הזה, כבר אנחנו מרגישים פה את הפער בין הממצא לבין מה שאפשר לעשות ממנו, כי בניגוד לקטרין, אשתו של פייר פרו, הממצא שלה הרבה יותר מובהק, אבל החשיבות הפרשנית שלה הרבה יותר נמוכה.
אז הרושם שאני מקבל פה הוא ש... ותסלח לי, כי אני לא אומר את זה כאלבון לך או למחקרך, הוא שיש לנו פה מצד אחד משהו שהוא כאילו הישג מאוד מאוד קונקרטי. גילית על מישהי שקיימת שליטרלי אף אחד אחר לא ידע עליה, אבל מצד שני, בהקשר של המחקר המקורי שלך, בהקשר של השדה המחקרי, אפילו בהקשר של המשפחה הזו, אין לה ממש משמעות. אתה לא יכול לגזור על זה לגבי היצירות של האחד או התיאולוגיה של האחר. אתה לא יכול להסתכל על זה מבחינת התפתחות הקריירות שלהם. אתה רק יודע שהיא הייתה קיימת, והיה לה איזה סיפור מאוד לא נעים, אבל זה נשמע כאילו הסיפור של, 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 של מרי מדלן מתחיל ב, הנה מי שהיא הייתה, וזהו.
וזה בדיוק הרגע שבגלל לא גרדתי בפדחת. כי לכאורה מה שאני רואה זה שהממצא הפוזיטיבי הכי חזק שלי, שכביכול מראה משהו שאנשים לא רצו לדעת ולא ידעו, והנה אני הראיתי להם, בעצם המשמעות שלו בהקשר של התרומה שלי לדיון היותר רחב, בבעיות שהעסיקו אותי, היא מאוד נמוכה. הרגשתי את הפער הזה בצורה נורא נורא חריפה, בדיוק מכיוון של... נוצר פה מתח מאוד, מאוד חזק בין מה שנראה כתגלית. עכשיו כן. אמרתי, אולי אפילו הייתי צריך למשל לנסות לפרסם את המסמך הזה באיזשהו מקום. כי הנה, יש לנו מסמך שמתעד את זה. לבין, האם אני מתעלם מזה, האם אני מתעלם מזה כמעט לגמרי, מעבר לזה שאני מוסיף עוד קו וריבוע באילן היוחסין של המשפחה. הייתה לי קשת מאוד רחבה של דרכים לנסות להתמודד עם התגלית הזאת, ובסופו של דבר היא קיבלה מקום די משני. ואני חושב שהיא קיבלה את המקום המשני הזה בסופו של דבר בצדק. ואז, ככל שאני חושב, אולי אני מצדיק את עצמי בדיעבד, ככל שהמקום שלה נהיה יותר רשמי, זה גורם לי לחשוב יותר ויותר על מה באמת אנחנו צריכים לעשות עם תגליות ומה המקום שלהם. כי אחת השאלות ששאלו אותי לפני שהלכתי לעבוד על מקרה כמו משפחת פירו, זה להגיד, תשמע, אמר לי את זה חוקר מאוד חשוב ושאני מאוד מעריך, ושבמובן מסוים האמירה הזאת לא מייצגת את הגישה שלו לחיים. הוא אמר לי, תראה, אתה רוצה לכתוב דוקטורט בהיסטוריה, לא דוקטורט בספרות. ואתה הולך לכתוב על משפחה מוכרת, אנשים כתבו עליהם. זה... איזה בדיוק קורפוס של מקורות אתה חושב שאתה הולך להציג שייצר פה תמונה חדשה? ואני אמרתי, אני באמת חושב שבעזרת מסמכים נוטריונים, אני אוכל לעשות דברים שאף אחד אחר לא עשה. ואני חושב שבסופו של דבר, במידה אולי לא מדהימה, אבל גם לא זניחה, מילאתי את ההבטחה הזאת שלי. המחקר שלי טוען דברים שאנשים לא טוענו קודם, בזכות העובדה שהסתכלתי על מסמכים חדשים.
על היחסים של בני משפחה בזכות המשפחה.
עם זאת, הגילוי הכי מובהק, במובן הכי צר, נשאר כמעט לגמרי מחוץ לתמונה, ובסופו של דבר, אני חי עם זה בשלום. למה? וזאת גם שאלה נורא אירונית אולי במובן מסוים, נכון? כי אפשר היה לשאול, האם אכפת לך שיחסו את הגילוי הזה לך או למישהו אחר? ואני חושב שהתשובה הנורא עמוקה היא לא. והרי... מישהו, איך בכלל הגעתי לזה שעוד אנשים התעניינו בשנים האחרונות במרי מדלן פירו? איך זה קרה? כשהספר שלי על המשפחה כבר היה בדפוס, כן, אפילו כבר עשיתי את השלב של העריכה הלשונית, רק ישבתי וחיכיתי להגהות של הטקסט שיגיעו מההוצאה. פתאום קולגה שלח לי מייל, תגיד, ראית מה חוקר ספרות מפורסם מפרינסטון כתב בבלוג שלו על בבלוג שנקרא דרך אגב, תסמכו לדעת את זה, אנקדוטה.
אה, יפה. העתיק מאיתנו.
כן. הקדימו אותנו בכמה שנים, אבל העתיק.
כתב על מרי מדלן פירו.
גם ממך הוא העתיק, הבן אדם.
זהו, זה משהו שהוא לקח ממך, או שזה, כי לא פרסמת את זה עדיין.
לא, אז הנה, וזו פה בדיוק השאלה. לי יש הוכחה, הדוקטורט שלי כבר כביכול נחתם איזה 7 שנים לפני הרגע הזה. אני יכול להביא מסמכים מתועדים וחתומים שמראים שאני תיעדתי כמעט. אתה יודע, אולי צריך להגיד את זה בסוגריים, זה אולי לא נוטריון, אבל לפעמים גם להגשה של דוקטורט יש מעמד נורא סמלי, והייתי צריך להגיש דפים עם חתימות על נייר מיוחד, כי זה צריך להיות בסטנדרט ארכיוני, מה שבאמת גרם לי לחשוב בזמן אמת על אותם הנוטריונים שעבדתי על המסמכים שלהם מהמאה ה-17. אז יכולתי להביא תיעוד מאוד חותך ומכריע לזה שלא, אני כבר אמרתי את זה כמה שנים קודם. אבל גם אותו פרסום בבלוג בעצם לא מתיימר להציג פה איזושהי אמת חדשה ומדהימה. ובסופו של דבר, וזו אולי העניין הכי עקרוני פה, זה רק חידד לעצמי את הנקודה שהמקום שבו אני מושקע במחקר הזה הוא לא התגלית הזאת הפוזיטיבית, אלא כל האופן שבו אני מנסה להבין מחדש את האופן שבו אנחנו תופסים את מה שקראתי לו לפני כמה דקות, המהפכה התרבותית של צרפת במאה ה-17. ולכן הכל כביכול היה מוכן לאיזה פולמוס קצר ולא מעניין על מי גילה ראשון שמרי מדלן פרו באמת הייתה קיימת, והמסקנה שלי עם עצמי מהר מאוד הייתה שזה לא מעניין. ואנחנו לא צריכים לנהל את הפולמוס הזה, כי הדגש באמירה שלי נמצא לגמרי במקום אחר. ולכן אני בכלל מסתכל על המסמכים שלי פתאום בצורה אחרת לגמרי. כי המחשבה היא לא מה אפשר לי להציג איזשהו גילוי אחד ייחודי, אלא שהתשובה עמוקה יותר שלי לשאלה של מי ששאל אותי שנתיים שלוש קודם, היא להגיד, זה לא המסמך, זה הקורפוס.
נכון.
אני יצרתי משהו חדש ושלם שמאפשר להאיר בצורה אחרת סוגיה, והחיפוש אחר תגליות אינדיבידואליות בעצם יכול לטשטש את החשיבות של מה שאני עושה, לא פחות ממה שהוא יכול להאיר אותה או לשפוך על האור חדש.
כמו שהחלקלות בבין משפחה אחד אולי קצת מסתירה את העובדה שהם כולם עזרו אחד לשני.
אתה אומר גם שיש באמת חוקרים שאחר כך התעסקו בה וכתבו עליה. מה, זאת אומרת, אני לא אשאל בצורה חצופה מה עבר להם בראש, אבל מה הם טענו שכאילו הגילוי הזה בעצם אומר, על מה הוא מצביע?
גם פה, את חושבת שזו שאלה חצופה, אני חושב שזה בדיוק אחת השאלות שמראות לנו מהם הגבולות של גילוי ומה אנחנו מנסים לעשות. כי מעבר לאותו חוקר שהסגרתי כבר, הרבה מהאנשים שהתעסקו בזה, בכלל לא התעסקו מזה מתוך מחשבה על לעשות היסטוריה. מי שמתעסק בדברים האלה באופן מעניין, הם חובבי גנאולוגיה.
נכון.
וחובבי גנאולוגיה באמת גילו עוד מסמכים שגם אני לא גיליתי. וגם הארכיונאים שעבדו על זה במשך עשרות שנים לא גילו. והם קישרו לתיק הזה עוד מסמכים, כי הם מעוניינים לחשוף את השורשים של משפחות מפורסמות איזה, מתוך שאיפה, לפעמים גם לחקור את המשפחה שלהם, אבל גם הגנאולוגיה הופכת אצלם לעיסוק כללי, ולפעמים, וזה אחד הדברי המדהימים, יש מקומות שאתם יכולים להגיע אליהם במחקר, יצא לי למשל להיות בארכיון שנמצא קרוב לגבול של פריז, שבו, בלי לבקש תעודות וכרטיסים מאף אחד, היה נדמה לי שאני הבן אדם היחיד שנמצא שם, מתעניין בהיסטוריה. רוב שאר האוכלוסייה הייתה מעל נגיד בגיל 60, הרוב נשים וקצת גברים, והרושם שלי זה שרוב המשתמשים בארכיון בכלל לא התעסקו בהיסטוריה, אלא התעסקו בגנאולוגיה. זה אנשים שמחפשים שורשים של משפחות, וכשאנחנו חושבים על זה שספריות וארכיונים אמורים לשרת את הצרכים שלנו בתור דיסציפלינה, למעשה אנחנו טועים.
נכון.
כי יש קבוצות אחרות בציבור שמשתמשות בהם לא פחות, כן. אני לא בא לקבוע מי יותר חשוב ומי... או מה תקין ומה לא.
כן.
וזה גם הכניס לי פתאום להקשר חדש לגמרי את המקום של מה אני חושב על מחקר היסטורי ביחס לכל הספריות והארכיונים שבכלל נמצאתי בהם.
מה הצעד הבא בעצם במחקר שלך, והאם יש לו קשר בכלל לכל הסיפור הזה?
אתה עדיין מתעסק עם פרו?
קצת, אבל גם פה יש תשובה שהיא חלקית מאכזבת, אבל בתוכה אני חושב הסתתר הגרעין האמיתי של האופן שבו זה השפיע עליי. פרסמתי על משפחת פרו, סגרתי את זה, כמו שאני מבין, בשיחות אחרות דיברת עם אנשים גם על דברים שממש בתהליכי עיצוב והתהוות.
כן.
וזה לא המקרה שאני מציג עכשיו. אז לכאורה אני יכול להגיד התשובה הקלה, זה עברתי לדברים אחרים. אני עובד עכשיו על פרויקטים יותר גדולים שקשורים לאופן שבו התעצבה תרבות מדעית באירופה במאה ה-17, באופן שמעוגן הרבה יותר עמוק בחברה ממה שאנחנו חושבים בדרך כלל. ואז... הייתי יכול להגיד, סגרתי את התיק פה והכל בסדר ועברתי הלאה. אבל למעשה אני חושב שאם אנחנו לוקחים ברצינות את העניין שהדברים הם חלק משיחה והם חלק מדיאלוג שקורה מסביב לדברים, לא רק שאני עשיתי דברים למשפחת פירו, גם משפחת פירו עשתה לי דברים, נכון? ולכן, גם כשאני עובד עכשיו על דוגמאות אחרות, ועל אנשים אחרים, ועל מקרים אחרים, אני תמיד ממשיך לחשוב על המקום של יחסי שערות, בהקשר של מצד ברמה הקונקרטית של הדמויות שאני עובד עליהן, ובהקשר היותר גדול, מה המקום של מוסדות חברתיים מאוד חשובים כמו יחסי שערות, שכמו שניסיתי להגיד, מעצבים גם תהליכים תרבותיים ואינטלקטואליים, מה המקום שאנחנו צריכים לייחס להם, כשהרבה יותר קל לנו ללכת למוסדות וארגונים פורמליים, למשל לאקדמיה למדעים או לאקדמיה לספרות, כי להם יש ארכיונים לפעמים, עליהם יש חיבורים, איך אני מחזיק את הרובד הזה של הכוחות החברתיים המאוד עמוקים, אבל שמתועדים בצורות שאנחנו הרבה פעמים קל לנו להתעלם מהן, כשאני חושב על התמורות האינטלקטואליות והתרבותיות האלה. אחד הדברים שבאמת גם לכן מטרידים אותי הרבה מאז זה, זה למה אנחנו מלמדים לנתח תעודות. Okay. כביכול זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו עושים. אבל בעצם זה נורא מטעה. כי אף מחקר היסטורי הוא לא ניתוח, כמעט, יש חריגים, כמעט אף מחקר היסטורי הוא לא ניתוח תעודה. אלא תמיד תעודות מוכנסות לאיזשהו קורפוס, ואת העבודה על הקורפוס אנחנו כמעט אף פעם לא עושים. לא כשאנחנו מלמדים. ויש פה מתח בין הפדגוגיה, שכאילו נורא מקדשת את ניתוח התעודה, לזה שבעצם לעולם אי אפשר לנתח תעודה בוואקום. ואת זה אנחנו, אני לא יודע מה אנחנו צריכים לעשות עם זה. יש לי מדי פעם ניסיונות, נגיד, לתת לכתוב עבודה בסמינר עם השוואה של 3 מקורות.
כן.
משהו הרבה יותר קרוב כאילו למה שאנחנו עושים באמת.
אני חושב שהמקרה הזה באמת מראה איך, כמו שאמרת, מנקודת המבט שלך, להסתכל על המשפחה הזו מפרספקטיבה משפחתית ולא מפרספקטיבה מוסדית, אפשר לך להגיע למקומות חדשים, אבל בסופו של דבר זה עדיין פרספקטיבה אחת. כלומר, מישהו יכול לבוא ולהגיד, יש הקשר אחר לחלוטין שהתעלמת ממנו, או סוג חומרים אחר, אנחנו לעולם באמת לא יכולים לעבוד בריק. והמשמעות בסופו של דבר היא מה אנחנו מייחסים לעבר יותר מאשר מה באמת קרה שם כביכול. כי כמו שאמרת, גילית שבן אדם קיים ובסופו של דבר זה הפך להערת שוליים. שמשמעותית הרבה פחות מאשר כל מיני הקשרים אחרים שהרבה יותר רלוונטיים למחקר שלך.
אבל אני חושבת שזה גם שאלה מאוד, זאת אומרת, יכולת של המחקר הספציפי שלך של יחסי שערות, באמת היא הפכה להערת שוליים. אבל אני חושבת ש כן אפשר להסיק ממנה או מהדרך בה היא נעלמה דווקא מההיסטוריה דברים על מקום של נשים, על יחסי אבות בנות. זאת אומרת, אני לא יודעת לאן עוד אפשר לקחת את זה, אבל מה שאני באה להגיד זה באמת ש אני לא יודעת, יכול להיות שזה סתם כי אני היסטוריונית צעירה בתחילת דרכי ואני עדיין מתלהבת מישיבה בארכיונים, אבל מבחינתי כל גילוי כזה הוא מרגש פשוט בגלל שחשפת את זה, זאת אומרת, הוצאת את זה לאור.
נכון, ואני חושב שלכן באמת אני כל הזמן השתדלתי לתאר את הדברים פה במונחים של מתח. כי מצד אחד הדגשתי את הנושא של מה המשמעות של זה בהקשר של הטיעון שאני רוצה להעלות, והאופן שבו אני חושב שאנחנו צריכים להבין איזושהי תמונה גדולה יותר, של מה שקראתי לו מהפכה תרבותית. מצד שני, זה לא אומר, להפך, שאנחנו צריכים לוותר על התגליות.
נכון.
אנחנו רוצים אותן, אנחנו רוצים לדעת יותר, במובן הכי טריוויאלי של המילה. אבל לדעת יותר במובן הכי טריוויאלי של המילה, וזה המסר שלי לעצמי היה, זה לעולם לא משהו מספיק, וזה לעולם לא משהו נכון. מספק. הייתה תקופה כזאת, יכולים למצוא קצת כתיבה היסטורית מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שהניסיון בה הוא באמת לספר את הסיפור באיזושהי צורה, אני לא אגיד נאיבית, אלא פשוט להגיע לרקונסטרוקציה נטו של משהו שקרה פעם, בדרך כלל גם בצורה לא מאוד רפלקסיבית על האופן שבו עושים את זה. אבל אנחנו צריכים תמיד לחיות עם המתח בין שני הדברים. ולכן אני גם חושב שאולי הדבר היותר גדול מזה שאני לוקח לעצמי לחיים, הוא לזכור שאף פעם אין דגם אחד נכון לאיך צריך להסתכל על היסטוריה. אנחנו צריכים שיהיו לנו מחקרים שידגישו יותר את הצד של התגלית, ואנחנו צריכים מחקרים שידגישו יותר את הצד של הניתוח והפרשנות ואיזושהי תמונה. ובסופו של דבר, החוזק של הדיסציפלינה, אולי אם תרשו לי להכליל לסיום, יותר נשמח על זה שיהיה לנו מגוון של גישות, ולא שיהיה לנו איזשהו אידיאל אחד, שברגע שהוא יתפורר, אנחנו נישאר מול שוקת שבורה.
תודה רבה, דוקטור עודד רבינוביץ'. היה באמת מאוד מעניין וגם מאוד שונה משאר הפרקים שלנו,
בקטע
ככה,
טוב.
בקטע טוב לחלוטין, ואני, כמו שכבר אמרתי לך גם שדיברנו על הפרק לפני, אני מאוד אוהבת פודקאסטים של טרו קריים, ושמחתי ככה לזלוג לכיוון הז'אנר גם באנקדוטה. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, בה אתם יכולים להציע אורחים ונושאים. פה רק תחפשו אותנו בפייסבוק, אנחנו קוראים לנו בשם המקורי אנקדוטה פודקאסט. תודה עודד, השני.
תלך, כן. ותודה לעודד הראשון.
תודה לעודד הראשון.
שמחתי מאוד.
להתראות בעוד שבועיים בפרק הבא.
ביי ביי.